אני בתור ילד קטן, ההורים שלי תמיד היו באים אליי ואומרים לי, יוסי, אתה חייב לחסוך חלק מהכסף שאתה עובד בשבילו, חלק מהכסף שאתה מקבל ממנו, ולשים אותו בצד. ואני, היה לי נורא קשה ההבנה הזאת שאני שם 100 שקל בחודש, בגיל נורא קטן אפילו, בגיל 15-16, לא תגיד עכשיו איזה ילד גדול, שאני שם 100 שקל בחודש, ואחרי שנה יהיה לי בדיוק את מה ששמתי. כאילו שמתי 100 שקל כל חודש, חסכתי, שמתי אותו בצד, ובפועל אחרי שנה יש לי רק 1,200 שקלים. אבל לא הייתי מספיק חכם להבין שזה שאני מקבל 100 ונשאר לי 1,200, אני עדיין צריך לחסוך. כאילו אני בהתנהלות שלי, אם אין לי פתרון למה שאני רואה נכון, אז אני לא עושה את זה בכלל. זה כאילו ככה הייתה הגישה שלי בתור ילד. וזה כאילו אפילו גם לגיל בגרות הייתי אומר, גיל 20, 21, 2, בגלל שזה לא התאים להשקפה שלי, שזה מראה לי איך זה גדל, לא רק מהכסף שאני שם, אלא בעבר לו, לא חסכתי בכלל. לא נכנסתי בכלל לעניין של חיסכון, מה שהייתי עושה, הייתי מבזבז, וככה התנהלתי, הרבה מאוד שנים. לא חוכמה גדולה, אבל ההבנה אולי הזאת של להבין, לא הייתי מספיק חכם לחקור ולהבין איפה אני כן עושה את מה שאני מאמין בו. שמה שאני שם בעצם כן הולך וגדל, וזה קרה רק בשלב יותר מאוחר בחיים, שבעקבות זה אנחנו פה כנראה גם היום יושבים, וההבנה הזאת היא אז שחלחלה בי בתור ילד, שלא אין סיכוי שאני אשים כסף, והוא יהיה בדיוק מה ששמתי, הביא אותי היום להסתכלות הרבה יותר עמוקה, עניינית, מעניינת, אחרת על כסף, לא רק כאמצעי, לא רק לבזבוזים, אלא כדרך חיים, כמשהו שאפשר לצמוח איתו בצורה אחרת לגמרי, וזה הסיפור שלי על הדמי כיס.
על הכסף.
על הכסף. מעולה.
טוב, ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט. אני נמצא היום עם אבי אמסלם ויוסי דמרי. אבי ויוסי הם הבעלים של חברת התכנון הפיננסי טריפלן. מה שהם עושים בתכלס, הם עוזרים להמון ישראלים לצאת לעצמאות כלכלית, להתנהל נכון, להשקיע את הכסף שלהם, וגם עוד דבר שבקצפת, לעזור לאנשים לייצר הכנסות כתוצאה מההשקעות שלהם, בכדי שהם יהיו יותר בבית עם המשפחה והילדים. אבי, יוסי והצוות שלהם מתמחים ביצירת תוכניות פיננסיות, המשלבות גם יעילות בהיבטים עיסויים, גם השקעות בנדלן ושוק ההון, ירושות, ביטוחים, חסכונות פנסיונים, גיוס אשראי, וכל מיני רבדים, בקיצור, ממש מכל וכל. אז מה נשמע אבי ויוסי?
בסדר גמור, מה שלומך דני?
מעולה, מעולה. אז אני כאן אגיד ככה בקצרה איך אנחנו מכירים, אבי ויוסי, למי שלא יודעת ויודע, אז יש לי כמה עסקים, אז יש את Oh My God, שזו חברה שאנחנו דרכה עוזרים לאנשים להשקיע כסף בשוק ההון, השקעות פסיביות, יש את BMF 360, שזאת חברת שיווק ודיגיטל, וחברה חדשה שנקראת טוקי, שזאת חברת אוטומציה. אז אבי ויוסי, ההיכרות שלי איתם היא דרך BMF 360, אנחנו בעצם החברת שיווק שלהם, משם נולד הקשר החברי, אפשר כבר להגיד, אבל גם הזמנתי, הראשונים שהזמנתי לפודקאסט של פודקאסט, בגלל שאני חושב שאתם מביאים משהו שהוא מאוד פרש, מאוד רענן לשוק הפיננסים, ואני כן אשמח שנדבר דווקא על הקטע הזה של אבא יותר בבית, שזה הקמפיין שבנינו עבורכם, שבסופו של דבר המטרה שלו היא באמת לעזור לישראלים להיות יותר בבית עם המשפחה והילדים שלהם. אז מאיפה הגיע הרעיון? למה אתם עושים את זה?
תראה, במהות אנחנו קודם כל במשרד מחזיקים מספר אנשים שהם בתכנון פיננסי, כמו שנגעת, גם במשכנתאות, גם בהתחייבויות, גם בנכסים, גם בתכנון פיננסי, כל הדברים שנוגעים בעצם בפיננסים של האדם הפשוט, בתא המשפחתי, וכל זה במטרה לייצר one stop shop שבן אדם לא כסיסמה אלא one stop shop אמיתי שמצליח לכלול בתוכו את כל המוצרים שיודעים לדבר אחד עם השני. בין אם זה המשכורת שאתה מרוויח ואיך אתה חוסך אותה נכון, כמו שיוסי התחיל מהסיפור האישי שלו, ולא שם את הכסף והוא עומד, ובין אם זה השקעות לבוא ולהגיד איך אני מצליח לשמר את ההון שלי, להגדיל את ההון שלי, נדלן, השקעות אלטרנטיביות, שוק ההון, או בכל מקום שבאמת אנחנו יכולים לגעת בו, כדי שהאדם יצליח להבין קודם כל איפה הכסף יושב, ואיך הוא מצליח לייצר באמת בסוף איזושהי תמורה שנותנת תוצאה רצויה. עכשיו, אתה התחלת משם, האבא יותר בבית, זה בעצם התוצאה הרצויה שאנחנו באים, והיום שאנחנו באים ומפרסמים את עצמנו לבן אדם בחוץ, אנחנו באים ואומרים, עזוב רגע איפה תשים את הכסף, כי אף אחד לא יכול להבטיח שהכסף הזה יצליח. לא משנה אם זה נדלן בתל אביב, שהראה לנו תשואות פנומנליות בשנים האחרונות, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אבל אני רוצה לדעת שאיפה שאני אשים את הכסף שלי, בסוף אני אצליח להיפגש ולחוות את הילדים שלי יותר ממה שיכלתי לעשות לבד. אז תמיד אני אומר בשיחות שלי, גם אם זה עם חברים וגם עם קרובים, יש איתי ובלעדיי. כנראה שאם תעשה בלעדיי, תגיע לאיזושהי תוצאה רצויה, קצת יותר, קצת פחות. אני בא ולוקח את אותה תוצאה רצויה, ומנסה למקסם ולייעל אותה, כדי לתת את אותו כיסוי לכאב שלי יש. אני עם שני ילדים, מאוהב מעל, מעל כל דבר שאני יכול לתאר, ואני הייתי רוצה לדעת שמה שאני עושה עם ההון שלי, זה מצליח להרגיש ולחיות את הילדים שלי הרבה הרבה יותר. אז משם זה נוצר, וזה רשום מדהים באמצעותכם וכל בכלול האנשים, אבל זה בדיוק זה.
בסופו של דבר גם אבא יותר בבית, זה שם קוד נורא גדול, להבנה שיש לנו מטרות בחיים הסופיות שלנו, שבשבילם אנחנו עושים. בשבילם אנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה, בשבילם אנחנו חוסכים כסף, בשבילם אנחנו משקיעים וקונים. יש לנו מטרה סופית, באיזשהו שלב אנחנו רוצים, הרבה קוראים לזה חופש כלכלי, אבל אני קורא לזה, זה הרבה מעבר, זה לא חופש כלכלי. זה הרצון לעשות מה שטוב לנו, עם האנשים שאנחנו אוהבים, חשובים לנו. הזמן איכות שפתאום לשכוח רק מהעבודה, לא להתעסק רק בכסף, אלא להניע עצמי לדברים שלא חשבתי עליהם ולא הקדשתי להם זמן. ובאמת שם נכנס המטרה הסופית, מה שנקרא לה, בסופו של דבר, למה אני הולך ומשקיע ורץ ועובד ועובד קשה, והאישה עובדת וילדים וחינוך. כי בסופו של דבר, את כל הפעולות, אם אני אקמד אותם לנקודה בסוף, אנחנו צריכים שיום הזה יבוא ויגיע ונוכל להרשות לעצמנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים מבחירה. מהמקום שטוב לנו ולא משום סיבה אחרת. ולראות איך מרשים את זה לעצמנו, זה תהליך של תכנון פיננסי. ושם אנחנו באמת מביאים את המטרה הסופית, ואנחנו מביאים את הדרך למטרה.
מעולה. אז ישבנו מקודם על, על הספה, ודיברנו קצת שיחה כזה, small talk לפני, לפני הפרק. אחד הדברים שלא זוכר מי אמר, אחד מכם אמר, שבעצם תהליך מבחינתכם של תכנון פיננסי, זה לקלף את כל החלומות הגדולים של הלקוח, ולקלף אותם לאיזושהי תוכנית פרקטית. עכשיו, אנחנו בפודקאסט הזה מנסים להיות כמה שיותר פרקטיים, וכמה שאפשר במסגרת הקלטה של אודיו, כי זה גם לפעמים מורכב להראות או לדבר במספרים בהקלטה, אבל כן אני אשמח להבין את התהליך, זאת אומרת, מה התהליך הזה של הכילוף, של המטרות, של החלומות, לכדי איזושהי תוכנית מעשית.
בסוף היום אני יודע שאני מסביר לדמות, גם אם אני מסביר לאחיינית שלי, שזה מבחינתי המדד, אתה יודע, לתפוס ילדה בת 10-12, ולהסביר לה מה זה תכנון פיננסי, זה נשמע לא הגיוני לעשות דבר כזה, כאילו קשה להם להבין את המהות שהם עוד לא מבינים בכלל מה זה כסף ברמה סבירה. ותכנון פיננסי זה תכנון חלומות. זה לבוא ולדעת קודם כל ולפני הכל איפה אני נמצא היום על המפה הכלכלית שלי, מה היום אני מחזיק, מה הכלי משחק שיש לי, ובאמת מהי הנקודת קצה שאליה אני מנסה להגיע אחרי שהגשמתי את כל הדרך. עכשיו, כך ילד בן 5, תשאל אותו, תגיד לי, יוסי, מה אתה הכי אוהב לעשות בחיים? ילד בן 5 ישלוף לך ברגע. אני אוהב את סמי הקבאי, אני אוהב פיצה, אני אוהב את אמא שלי, ואני אוהב לשחק כדורגל. מאוד מאוד קל להם. קח בחור בן 30, ותשאל אותו, דני, מה אתה הכי אוהב לעשות בחיים? אתה תראה, כן, זה בדיוק התשובה, כאילו, הבן אדם מאוד מתקשה לענות, מאוד, הוא חושב, האם זה טוב לי, זה לא טוב לי. התאבות, הדברים שאנחנו מאוד אוהבים, לאט לאט במהלך החיים הם נעלמים מאיתנו. ואם אמרת לקלף, זה מילה נכונה, בהתחלה אתה מדבר בעדינות, אתה אומר לעצמך, אני אקלף ממנו את מה שהוא אוהב בחיים, ואז אתה מגלה שלא צריך לקלף. אתה אשכרה צריך לשבור את זה. אתה צריך לתפוס את הבן אדם, ולשבור את ההבנות הראשונות שיש לו. עצור, תבין לעצמך, אם מחר אין מגבלת כסף, ואין מגבלת זמן, מה אתה עושה בבוקר? מה אתה אוכל בצהריים? עם מי אתה עושה את זה? ובמה אתה נוגע בערב? ואיפה אתה ישן ועם מי? ואז אתה מבין שכל התמונה הוורודה הזאת היא חונה לנו איפשהו במאחורה של הראש. צריך לשבור, להגיע לתובנה הזאת, עוד לפני שאתה מדבר על כסף ומכשירים וריבית דריבית וכל המונחים היפים האלה, שים רגע בצד. את כל התכנון הפיננסי כולו נועד כדי להגשים את אותו חלק רגשי שאני יודע שאני רוצה להגיע אליו. אז אם אני ככה לוקח את התכנון הפיננסי על אותה ישיבה שאמרנו בסלון, אני באמת מנסה לבוא ולהעביר את הרגשיות שלי יש בתכנון הפיננסי, ולהמיר אותו למספרים. והמספרים האלה מדברים יפה, ואז אתה מתחיל לחלק אותם למחלקות, וכמה זה עושה, ובאיזה צורה, ובמה הצבע הכסף, וכל הדברים
שזה
האלה.
שזה החלק אבל... הפשוט.
שזה, כן, זה חלק שאפשר ללמוד אותו, ולהכיר אותו, ולחיות אותו, ולעבור אותו. אבל אתה צריך לפני הכל, כמו שאתה נכנס לווייז, אתה יודע, זה כאילו הקבלה מאוד יפה. היום אני נכנס לווייז בנקודה X, ואני רוצה להגיע לנקודה Y, והדבר הראשון זה קודם כל הווייז שם אותך על המפה. שם אותך למפה, זה, אתה יודע, איפה הנקודת התחלה? אתה על אופנוע, אתה על אוטו, אתה על מסעית, מה המהירות הממוצעת? הוא יודע את ההיסטוריה, האם אתה הולך לעבור בפקקים, לא בפקקים, ואז אני שם את התוצאה הסופית, ונפתח בפניי, קודם כל, הדרך המהירה ביותר. טוב, לא טוב, אני עוד לא יודע. רוצה פקקים, לא רוצה פקקים, אני עוד לא יודע. אבל יש עוד מסלולים, יש עוד דרכים, ופתאום זה לא רק מטרה אחת, זה גם 4-5 יעדים בדרך, כאילו עוד נקודות ביניים, ואני צריך לדעת לבחור את המסלול הטוב ביותר, עם הדרכים המהירות ביותר, עם המינימום טלטלות בדרך שאולי ואני אתקע, ופתאום אני לא אגיע לאחד היעדים או המטרות, אבל לפני שאני יוצא לדרך, קודם כל מה המטרת יעד? לאן אני אמור להגיע בעוד שעה מעכשיו? לאן אני אמור להגיע בשעה 8 בבוקר, או גיל 60, אתה יודע, פתאום זה הופך להיות בטווחי זמן יותר רחוקים, וככל שאני אצא מוקדם, מן הסתם אני אגיע יותר מוקדם, וכך עובד תכנון פיננסי. אשכרה מפה כלכלית, וכמו מפה לניתוב, לניווט, זה בדיוק המקומות האלה.
אני רוצה ברשותכם לקחת את זה למשהו טיפה, אבי דיבר בהסתכלות הכללית על תכנון פיננסי, ואני רוצה טיפה לקחת את זה קפיצת מדרגה קטנה, לפגישה תכלס עם זוג לקוחות, שפשוט, א', לקח להם איזה 3 שבועות לענות על השאלון מטרות ויעדים שלנו, והם שיתפו אותנו אחר כך, שגרם להם גם קונפליקטים, היה להם כאילו, כל אחד מחווה למשהו אחר. כאילו, הם גם רשמו לנו ברמה הכי, מה שנקרא, בא לנו שדרג לקנות אופנוע באיזה 300,000 שקל, שאני שואל אותו אחרי זה, על מה אתה מדבר? זאת אומרת, אני רוצה איזה ארלי דווינסון של 200, ועוד 100 לשפץ את האופנוע. כאילו, לרמה הזאת, כאילו, וזה יפה לראות איך הם היו פרקטים מעניין של דירה, מגורים לילדים, חתונות, לשדרג את הבית, עד לרמה של החלומות הכי קיצוניים שלהם, של לקנות אופנוע ב-300,000 שקל, שזה הזיה כאילו בפני עצמה, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו מקודם, שאתה מגיע למקום של הנפש, של מה ש... לא בשביל שום, כמו שאבי אמר, אין כסף, אין כלום. מה בא לך? אז זה בדיוק שם, הם הגיעו לרמה הזאת, וזה ממש אהבתי לראות את זה, וזה הרמה של לקלף. כאילו שאתה מגיע למה של הנקודות הקטנות הקטנות האלה. ואם אני לוקח את זה רגע פרקטי, הדוגמה הכי קטנה שהיה להם שם, זה לתת 500,000 שקל לכל ילד, לקניית מה שזה לא יהיה, בין אם זה עזרה בלימודים או קניית דירה, והם רצו בגיל 25 של כל ילד, לתת 500,000 שקל. אז ברגע שאני מבין שיש לי סכום, שזה המטרה שלי, לעוד איקס זמן, אני מבין כמה אני צריך להפקיד כל חודש, ובאיזה תשואה אני צריך להשיג על הכסף הזה, כדי להגיע לנקודת קצה. וברגע שיש לי את כל המשתנים, אני רק צריך להתאים את המכשיר לתשואת מטרה של אותה מטרה הזאת, זה נהיה נורא פשוט.
נכון.
תחשבו על זה, כאילו, אני מפקיד כל חודש 500 שקלים לצורך העניין, אני יודע שאני יש לי 25 שנה, אז אני יודע שכדי להגיע ל500,000 שקל, סתם זורק עכשיו, אני צריך 7% ממוצע תשואה בשנה. בוא נבין, איזה מכשיר עונה לי על הדבר הזה? יכול להיות ששנה יהיה לו ככה, שנה יהיה לו ככה, אבל בממוצע, לאורך זמן, יש לי פה 25 שנה, איזה מכשיר נותן לי כ7%.
כן.
ואז אני פתאום, וואי, זה נורא, נורא כאילו מופשט כזה. וזה הרבה יותר תכלס, פרקטי.
אני בן אדם של, כאילו, אמא שלי הייתה מורה למתמטיקה. ואני כאילו, לא יודע, משהו מילדות אני רוצה להגיד, שמאוד מחובר לנוסחאות ולמספרים, לא יודע גם להסביר את זה. כאילו, תואר ראשון עשיתי תואר אומני כזה, ניהול ומדיניות ציבורית, שזה כמו פוליטיקה וממשל, אבל תכף הקורסים של הפוליטיקה, מה זה שיעממו אותי, גם הציונים שהיו בהתאם.
מספרים.
וכל החשבונאות, מיקרו, מקרו, זה סטטיסטיקה. הייתי כאילו, הייתי מורה פרטי גם באיזשהו שלב, מרוב שכאילו, זה בא לי בקלות, וגם נורא התחברתי לזה. אז היום, כשאני מסתכל על, נגיד, על עצמי, על ההשקעות שלי, אני אומר, זה כמו נוסחה, אני שם כמו נוסחה בקסיו, שאתה שם פרבולה עם איזשהם כמה משתנים כדי להגיע לאיזושהי, או שאתה לא יודע מה התוצאה, אבל אתה רוצה להבין תוך כמה זמן אתה מגיע לתוצאה, אז זה אותו דבר מבחינתי. אתה שם סכום כלשהו, הרי יש לך את כל המשתנים.
יש לי את כל המשתנים, כל המשתנים בדיוק זה. אני חייב לספר סיפור אישי, כבר התחלנו, אז אני רוצה לספר שוב סיפור אחד קטן שהיה לי. גיל 24, עוד לפני שאני ואבי הכרנו ופתחנו את העסק, הלכתי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. מתחיל ללמוד קצת, אולי למצוא כיוון, לחפש את עצמי. והיה מיקרו-מקרו, אז ואני נורא אהבתי מספרים. כמו שאתה אומר על מספרים, מגיל נורא קטן, אני במספרים, זה החברים הכי טובים. ממש, אני רואה אותם אחרת, אי אפשר להספיר את זה. ואז היה איזה משהו נראה לי בסדרות או משהו כזה, והוא רשם את השאלה על הלוח, ואז אמרתי, התשובה היא 2. אני זוכר אפילו, התשובה היא 2. ואז הוא אומר, עוצר את השיעור, הוא אומר, לא, התשובה היא לא 2. ואז הוא מראה להם את כל התרגיל, תרגיל, 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 פתר בסוף, ומה התשובה? 2. ואז כל הכיתה, לא אמרתי בילה, אבל זה מה שיוסי אמר. ואז הוא אמר לי את המשפט, אחד הכי, כאילו, אחד הדברים שהבנתי, שאני רואה את העולם אחרת, הוא אמר לי, אם הייתי פותר לכם את זה ישר ככה, לעולם לא הייתם מבינים את הדרך.
נכון.
וזה בדיוק ככה. לפעמים אתה רואה את זה, בלי לראות, אין לי מה, אין לך להסביר את זה.
כן, כן, כן.
זה משהו עם מספרים, סיפור קטן כזה.
אז אני רוצה רגע, באמת דיברנו על נקרא לזה תהליך, או הגדרת התהליך. בא לי אבל לרדת טיפה לאולי דברים טיפה שלא הרבה מדברים עליהם. נגיד, אחד הדברים שמאוד בולטים בתהליכים של תכנון פיננסי, כמו שאתם יודעים לייצר, זה נגיד לנצל את ההטבות המס, דברים שקשורים להיבטים מיסויים, שהרבה לקוחות או הרבה אנשים, בכלל, הבורות הפיננסית בישראל, אין מה לדבר, היא מאוד לוקה בחסר. ומרגיש לי שהרבה פעמים שמגיעים גם ליועצים ולמתכננים, זה באמת כדי, כי רוב הדברים כבר, המודעות היא ישנה, יודעים איזה קופת גמל להשקעה, יודעים איזה דברים כאלה, אבל לא יודעים לנצל או להשתמש בהטבות המס בצורה מיטבית. במיוחד, כאילו, המאזנים שלנו הם בדרך כלל מרחיקים, מטיבי לכת כאלה בפיננסים, לא ג'וניורים, נקרא לזה, רובכם. אבל כן, אני אשמח לשמוע אולי דברים, טיפים או אפילו דוגמאות להיבטים מיסויים שגרמו ללקוחות שלכם להרוויח יותר, לחסוך יותר.
אני רוצה לגעת בשתי נושאים נורא נורא מרכזיים ולכאורה פשוטים. הנושא הראשון זה 80% מהתיקי מניות של האנשים במדינת ישראל מנוהלים דרך הבנק.
נכון.
אני לא מדבר על
יותר מ-80, לא?
80% זה מה שפורסם לאחרונה.
אוקיי.
אפילו לדעתי זה מה שפורסם. יכול להיות שאפילו יותר, זה רק המצב עוד יותר גרוע אז. זה לא עוזר לנו.
שלא לדבר על הכסף שעובר בשבים, אבל בסדר, אוקיי.
לא, ויש כאלה שכבר החליטו וקנו תיק מניות.
כן, כן.
רבה? אני לא מדבר על דמי ניהול הרצחניים, אני לא מדבר על הפעולות קנייה ומכירה שעולות לנו כסף, אני מדבר על שתי דברים מרכזיים. אחד, באמצעות מכשיר של אותו מסחר שיש לי דחיית מס, אני בעצם לא משלם את המס כל פעם שאני מוכר וקונה, וזה המון כסף, כל פעם 25% על הרווח.
מה אנחנו מדברים? קרן סל כאילו?
מה?
על קרן צוברת? מה אנחנו מדברים?
הפתרון? יש כל מיני, יש פתרון של IRA, יש קרן צוברת, אם אתה רוצה לסחור בעצמך, אז IRA, כן. צריך למצוא את הפתרון לזה, אבל יש דרכים.
מה זה IRA? אני יודע, אבל בוא תסביר שנייה מה זה IRA.
IRA זה בעצם קרן השתלמות, שאתה רוצה לכסף הנזיל שלך בתור באדם עצמאי, או לגילאים היותר מבוגרים דרך תיקון 190, שבעצם חשבון מסחר לכל דבר, אבל בשורה התחתונה במהלך הדרך אין לי ניקוי מס. הניקוי מס היחידי שיש לי הוא ניקוי מס על דיבידנדים, על מניות אמריקאיות, כי הניקוי הולך לארצות הברית.
כן.
אבל גם אם אני מחזיק קרנות ישראליות, או מניות ישראליות, או מוכר וקונה במהלך הדרך מניות או קרנות, על הרווח אין לי מיסים. ולאורך זמן, שאני חשבון מסחר פעיל, זה המון, המון, המון כסף, בצורה שאני לא יכול אפילו להסביר את זה במילים, עד שאני לא נראה את זה במספרים ממש, כאילו בן אדם, בוא ניקח אותו בן אדם שעושה 8% בשנה, אז הבן אדם השני גם עשה 8% בשנה, ובגלל שהוא קנה ומחר במהלך הדרך, ושילם 25% מס.
או שהקרן שלו עשתה את זה.
או שהקרן שלו, כי עשתה, לא משנה, בסופו של דבר, הוא עשה רק 6%.
כן.
אחרי כמה שנים טובות, ותמיד השקעות זה לאורך זמן, בטח ובטח שוק ההון, ההפרשים ביניהם יכולים להיות כפולים ואף מכופלים. לא 10%, 20% יותר. פי 2, פי 3, פי 4.
כן.
זה אלו ההבדלים, וזה פרקטי, וזה ממש המציאות. והנושא השני שאני רוצה לדבר עליו בבית המיסוי, הוא ממש גם מתקשר לנושא הראשון. בעצם כל אזרח במדינת ישראל שמחזיק בתיק מניות אמריקאי, דרך חשבון הבנק, או דרך חשבון מסחר, לא מודע לזה אפילו לפי דעתי, אבל ברגע שהוא מחזיק מעל $60,000, 65,000 דולר, הוא חשוף למס עיזבון של 35-40%. ניקויים במקור.
כן.
לא שואלים אותו. זאת אומרת שלצורך העניין, בן אדם בגיל 50, 60, או כל גיל אחר, בעצם החשיפה שלי לדבר הזה, שאני מחזיק מניות אמריקאיות, ואיך לקוח שלי אמר לי, אבל אין לי אזרחות אמריקאית. זה לא משנה. המניה הזאת נסחרת בארצות הברית, זה נכס.
ניירות, לא רק מניות, גם קרנות.
כל דבר שהוא יושב בבורסה בארצות הברית, אני בתור אזרח, לא משנה מאיזה מדינה, חשוף לזה שעד 40% מהכסף הזה, יילקח בניקוי מס במקור לארצות הברית.
בוא נדבר על מס עיזבון, אבל כאילו, רק תסביר מה זה אומר.
מס עיזבון זה מס שיש אותו בארצות הברית, בארץ אין מס עיזבון, אין מס על ירושה בארץ, אבל בגדול אומר שחס ושלום, במקרה מחתו, נפטר הבן אדם, לא משנה מה הסיבה, ויש לו נכס מעל 65,000 דולר, לא משנה אם זה נדלן, ניירות ערך, קרנות, ביחד, כל סך הנכסים שלו, מעל 65,000 דולר, באה ממשלת ארצות הברית ואומרת, אופ, אצלנו במדינת ארצות הברית יש מס על בן אדם שנפטר, מס עיזבון, ואני לוקחת 40% מסך כל שווי הנכסים. זאת אומרת שאם יש לבן אדם סך הכל החזקות בנדלן, במניות, בקרנות, בסך 100,000 דולר, 60,000 דולר רק ילך למשפחה, ו-40,000 דולר ילך לרשויות בארצות הברית.
כמה אבל אוכפים את זה? כמה ארצות הברית ממש מממשת את המס עיזבון?
אני יכול להגיד לך שמה שדרך הבנק בסופו של דבר, הם לא משחררים לך אותו.
אשכרה.
הם בכלל לא משחררים במקרה של מוות, שזה מניות אמריקאיות, תחשוב זה. יש מוות, הם מתישהו מקבלים את הדיווח.
נכון.
עכשיו, זהו, הם לא משחררים. עכשיו, גם אלה שמכרו, ועכשיו מענו מקרים שבאו בדרישה לכסף, בוודאי. ובסופו של דבר, גם את תשכח שהצו הזה לא קורה, את הכסף לא משחררים עד שיש צו ירושה מסודר. ופה מתחיל בעיה, כי בעצם צו ירושה מסודר, ברגע שהבן מת, לא בהכרח, או שינקו לי את זה במקור, או שידרשו ממני את זה, וחייבים לתת את הכסף הזה, וזו חשיפה נורא נורא גדולה. עכשיו תחשוב, תזכור שאמרנו ש-80% מתיקי המניות דרך הבנקים, 80% מהתיקים האלה שמחזיקים בכל נייר ערך שהוא יושב בבורסה בארצות הברית, חשופים למס עיזבון הזה.
כן. אגב, יש פה הרבה הבדלים בין אזרחים אמריקאים ואזרחים לא אמריקאים, אבל בוא לא ניכנס לזה.
אזרח אמריקאי, ארצות הברית נתן לו פטור של עד 11 מיליון דולר. זאת אומרת שאין לו מס עיזבון עד 11 מיליון דולר, אבל לא ניכנס לזה. אז אנחנו רואים פה רוב האוכלוסייה שאין לה דרכון אמריקאי, אין לה אזרחות אמריקאית, בסופו של דבר היא כן חשופה למס הזה, ומה שנקרא הרבה, כמעט כולם מחזיקים גם במניות ישראליות, וגם בניירות ערך כאלו אחרים אמריקאים, או נדלן אמריקאי.
נכון.
ואם אתה מחזיק בזה באופן ישיר, לא דרך IRA ששם זה גם פתרון לדבר הזה, אתה חשוף מאוד, שורה נכון. תחתונה.
אז טוב, מי ששומעת ושומע וטיפונת הלך לאיבוד, אני מציע לכם דווקא לחזור לקטע הזה, לשמוע אותו שוב פעם, זה פניני חוכמה שיחסכו לך, יכולים פוטנציאלית לחסוך לכם עשרות עד מאות אלפי שקלים, זה באמת לא גוזמה, אולי אפילו יותר, בהנחה ויש לכם יותר השקעות, אז ממש מומלץ למי שזה סינית עבורו, לשמוע את זה, זה פעמיים שלוש, זה ממש יכול לתרום ולעזור.
זה אפילו קרוב יותר, אתה יודע, להורים, לא כל דמות, בחור בן 30, מחזיק באיזה תיק מניות עם 30-40 אלף, ועוד לא רואה את הפטירה, מי מקבל את המס אחריו, אבל אבא שלו מחזיק, ואבא שלו לימד אותו בהשקעות, אבל אבא שלו הכיר רק בנק, ובבנק יש לו איקס כסף, ונגלגל את זה ל-100,000 או מיליון, או לא משנה כמה אנחנו מדברים, ושנייה אחרי פטירה שלא נדע ולא נצטרך, אבל קאט-אוף, כאילו, חתכו 40%. הבן מקבל כסף, אחלה זכה, אבל תכלס יכול להיות שזה כל התשואה שאבא השיג ב... 7 שנים האחרונות. כן. אז כאילו, אתה לא שותף עם הבן, אתה לא שותף עם המשפחה, רק שותף איתם, אתה שותף עם ממשלת ארצות הברית. בגלל זה אני אומר, אתה יודע, אמרנו שהחלק הקל יותר, זה להקביל את הכלי השקעה, או את המכשיר השקעה, או איך שלא ניתן את הכותרת הזאת, בעצם למסלול, ולשים בתוך הנוסחה, את האיקסים הנדרשים. Mm-hmm. אבל התכנון נוגע גם בדבר כזה, ואם שמת לב, כאילו, ההקבלה ביני לבין יוסי זה אחד יותר מספרים, אחד יותר רומני, או נוגע בתוך הדברים האלה, ובשביל להגיע לאותו קלף, ולהגיד אני רוצה להגיע ל-X, ולהגשים את עצמי, ולמשפחה, ולטיסות לחול, ולקנות עוד נכס, ולהוריש לילדים, ואפשר להביא פה עוד 1,000 דוגמאות שבאמת יעזרו לי לדעת שאני נמצא במקום, שאני בדרך להגשמה אמיתית שלי, ולא רק כלכלי, אלא הכלכלי הוא באמת דרך להגשים את אותה תוצאה, ויוסי תופס את התוצאה, והוא, כמו שהוא ראה את התוצאה, את המספר 2 בשיעור הראשון שלו באוניברסיטה הפתוחה, אז לי כנראה היה לוקח זמן להגיע ל-2, אבל אני הייתי, כן, כן, אבל שיעורים ראשוני, כאילו הבן אדם רואה את הנוסחה עוד לפני שהיא עולה בלוח, ואני אומר לעצמי, אני רוצה לדעת שה-2 הזה אני מגיע אליו, ואני אומר לעצמי בסוף, באמת הגשמתי. אז אני מביא את הדרך, אני מקלף את הדמות, אני מנסה להבין את אותם חלומות שהוא ישים אותם על השולחן, שאני יודע לפרוט אותם, ואז מגיע הדמות השנייה, שכאן זה יוסי, ותופסת אותה, את אותו חלום, ופורט אותו לעלות. עכשיו, אתה יודע, זה בא בשניות, כאילו, מה זאת אומרת? הרכב 300 אלף האופנוע בעוד איק זמן, אנחנו לוקחים אותו ככה, גזור אותו אחורה, ומספרים, ולכם זה בא בקלות, ולכל דמות אחרת, זה לא כולם בא להם בקלות.
כן.
זכיתי שזה בא לי סבבה, כן? אבל ששם בפרופורציות מול דמויות שהוא רואה נוסחה בלי שהיא רשומה, זה קצת אחרת. אז אני יודע לנסות לקלף את הדמות מולי, ולהגיע באמת, באמת לחלומות, ללב, להרגשה, שאני אומר לעצמך, אתה יודע, אתה היום בין 30 ו... ואתה תגיע לגיל 50 ותמצא את עצמך בבנקוק עם הילדים שלך וטס לצ'אנג מאי ורואה ביחד עם אשתך ואת הילדים במגלצ'ות וכאילו זה לתת לכסף הזה מבחינתי ערך רגשי ולא רק מספרי וגם חונה בעצם בין ההגשמה לבין המכשיר או המסלול או הדרך או להכיר אתה יודע את המיסוי שפתאום הוא הוא חבר של הכסף יותר מאיתנו. הוא כאילו מחכה לרגע שאתה תזיז את הראש ימין השמאלה, מחרת, פום, לקחנו.
השותפים שלנו.
הוא שותף בכיר, הוא עוד לפניך, הוא לוקח לפניך. הזזת ימין, מחרת, הוא לקח. הזזת שמאלה, לבן אדם נפטר, הוא לקח. החלפת מכשיר, הוא לקח. כאילו, צריך לדעת קודם כל...
מניות בכורה, איך זה נקרא?
כן, זה מניות בכורה, כאילו. עוד לא חילקת, ישר הראשון לוקח.
מה המסכנסה?
שותף. בכיר, לפני שאתה ממצמץ הכסף אצלו.
בוא נעביר נוסף, אתה לא יכול לקלל.
פה זה אפילו לא מס הכנסה מע"מ, זה רשויות ארצות הברית.
לא משנה מי לוקח, זה מס בסוף.
כן, כן.
אני בעד להעביר נוסף, אני מתחיל להתעצבן.
זה ממש פה.
אורייט, אני כן אשמח אבל שאני אדבר טיפה על, תראו, אין טמפלייט. זאת אומרת, ברור לי שכל תכנון פיננסי ותהליך, כאילו, ברור לי שזה עולם ומלואו, ולכל בן אדם יש איזושהי תוכנית עבודה מסודרת, גם אני חווה את זה מהשירותים שאנחנו מציעים. אבל כן, יש דברים שהם לא טמפלטים, אבל הם מאוד מזכירים מלקוח ללקוח. זו דוגמה, אדם שהוא בן 40 ורוצה איזושהי סוג של הכנסה, אז הרבה פעמים אנחנו לוקחים אותם לסוג של מכשירים, או לתוכניות השקעה כאלה ואחרות, שהם יותר... בנקודת זמן שהוא הגיע, הן יותר נכונות עבורו. כן? כל אחד, שוב, זה יכול להיות עכשיו ששוק הריביות במשק עלו, ולכן אולי גיוס אשראי לנדלן הוא קצת יותר מורכב, או ששוק ההון באותה נשימה גם הוא יורד, אז אולי למישהו שהוא מאוד מבוגר, אז אולי שוק ההון זה לא יודע. זאת אומרת, יש פה הרבה הסתכלויות נוספות, במיוחד גם היבטים פסיכולוגיים, ולא רק היבטים טכניים של מספרים. אז השאלה היא בעצם, איזה, נקרא לזה, כיוונים, כי באמת אין טמפלט, אבל כיוונים של השקעות, אתם לוקחים את הלקוחות שלכם, ומה הדברים שאתם מרגישים שהם יותר מתאימים לרוב האוכלוסייה, או פחות לרוב האוכלוסייה?
אז אני אתחיל בשתי משפטים שמובילים אותנו בהליך הזה. המשפט הראשון זה לבוא להגיד, קודם כל, המטרה היא זאת שיוצרת את הדרך, ולא להפך. זאת אומרת, אני לא פותח בבוקר, ואני אומר, יאללה, איזה מכשיר השקעה יש לי, בוא נשים בו כסף. אני רוצה לדעת לאן אני אמור להגיע, ולפי זה אני בוחר את התהליך שלי. עכשיו נכון, והמשפט השני הוא בעצם תוכנית ולא תבנית. זאת אומרת, גם אם אני רוצה לבנות תוכנית ואני רוצה להכין עוגה לצורך העניין, אז נכון, העוגה יש בה מרכיבים, וכנראה מים יהיה מרכיב גם בעוגה וגם ב, לא יודע, תבשיל ארוך שאנחנו עושים, אז אני יכול להגיד שיש בזה מעין מיני תבנית קטנה שאנחנו צריכים לשים, כמו שברור לכולנו שקרן השתלמות היא כדאית. Yeah. אבל לבוא להגיד שזה הדבר היחיד שצריך? לא.
No.
ובסוף התבנית, היא חלק מתוך התוכנית הכוללת, אבל כל דמות שעומדת מולי לא משנה כמה יש לו, או אם הוא הולך לרשת חלק מהנכסים של ההורים, או אם יש לו שכר X, או אם יש לו שלושה ילדים, אם הוא בכלל נשוי, איפה הוא גר, אז גם אם תיקח שתי דמויות שהם חיים באותו סביבת חיים, אבל בפועל המטרות שלהם שונות, אז התוכנית תהיה שונה, למרות שבדרך כנראה יהיה להם תבניות דומות. אז זה התוכנית, זה התבנית, זה בערך ההתאמה שאנחנו עושים בין התמויות בדרך.
אני רוצה לקחת את זה למקום שלצורך העניין, מה שנקרא קלאסי שבא אליי, שמעבר לכל המטרות והיעדים, יש לו מבחינתי און ראשוני, שהוא מבחינתו כיוון לקנות איתו נדלן. שזה המטרה שלו, ולפני הקניית נדלן, הם אמרו שהם רוצים לשבת ולראות איך הם, אם זו הדרך הנכונה ביותר,
כן.
ומה הם עושים ואיך הם עושים את זה נכון. ואחד הדברים שאני לוקח ושם לב אליהם, שברגע שאני מכניס את הכסף שלי, ובואו, עסקת נדלן ראשונה בישראל, בדירה להשקעה, כן? לא בכך בדירת למגורים, היא כנראה עסק כלכלי.
ברור.
ודווקא עכשיו בסיטואציות שריביות גבוהות, למי שיש משכורות גבוהות, זו סיטואציה קלאסית לנצל הזדמנויות.
כי בסופו של דבר, נכון, ההחזר טיפה יותר יקר עכשיו, אבל זה לא יימשך לעוד זמן, וזה מתישהו, משכנת זה תהליך ארוך, זה ירד, אבל דווקא עכשיו אנשים כן לחוצים למכור את הנכס. כי הם התחייבו לקנות נכס אחר, כי הם לא עומדים במשכנת, לא משנה הסיבה, ברגע שיש קיפאון, גם איזה עצם הלחץ, כמו ששוק המניות יורד, אנשים מוכרים ישר את הקרנות, אותו דבר גם פה, אנשים, זהו, אני אבד את המחיר, אני רוצה למכור עכשיו. אז אותו דבר, יש פה הזדמנויות. ואחד הדברים שאני תמיד אומר ללקוחות שלי, שככה אני מאמין בדבר הזה בצורה מאוד מאוד ברורה, שאם אני שם את הכסף ושם אותו רק בבלוקים,
כן.
אחרי זה לחלץ את הכסף יעלה לי נורא יקר. לחלץ כסף מבית קיים נורא 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 יקר. ולכן אני מציע ללקוחות שיש להם את החצי מיליון שקל ותכננו לקנות דירה או נכס, לבצע פעולה מה שנקרא של להשתמש בקופות ככלי מינוף, כלי חשיפה, כלי פיזור. אני בעצם מפריש לקופות את הכסף הנזיל שלי, ממנף את עצמי כעד 75-80% על ההון, ועם ההון הזה אני הולך לקנות את הבית שאני רוצה כהון ראשוני. מה בעצם אני עושה פה? אני גם מייצר לי פיזור על אותו כסף שלי, יש לי גם פיזור בשוק ההון, וגם בנדלן. העלות הלוואה, עלות המינוף היא רק בריבית, והיא יותר זולה מהצועה הממוצעת שהקופה יודעת לייצר לי. זאת אומרת שכבר בעצם התהליך הזה הרווחתי עוד טיפה, ובסופו של דבר, שתיגמר התהליך ההלוואה הזאת, החזרתי את הכסף של ההלוואה, התשואה שעשיתי במהלך הדרך היא על כל החצי מיליון. עכשיו, הורדנו את העלות ריבית ששילמנו, הורדנו את הקרן, נשארנו פתאום עוד 100, עוד 150, עוד 200, לא יודע כמה, עוד 80, עוד 50, לא משנה בכלל. כן. נשאר לנו עוד פעם און ראשוני, להמשיך קדימה לדבר הבא,
ולא דיברנו גם על החיסכון החודשי, שגם אותו אפשר להשקיע.
שגם אותו אני שם ומפריש לקופה, ולא דיברנו על זה בכלל שאם משנים טובות, והשוק עלה בצורה יותר כיפית, ולא רק הקלאסי הממוצע, אני פתאום יכול למחזר את ההלוואה עוד פעם, ויש לי עוד פעם לקחת עוד כסף לעוד נכס או עוד השקעה, אני בעצם נכנס לגלגל של השקעות. אבל אם אני שם ישר את הכסף בבלוקים, אני די תקוע. הלך לי הפוטנציאל מינוף, הלך לי הפוטנציאל גדילה, אז נכון, קניתי דירה להשקעה כצעד חכם, אבל יש חכם ויש ממש חשיבה מחוץ לקופסה, איך לייצר מהכסף שלי יותר. וזה חשיבה אחת שהיא, אם אני כבר הולך לעולם של נדלן, בוא נעשה את זה בצורה חכמה, נכונה, טובה, עם היבטים שיש פה גם מיסוי גם על הקרן שיש בתחיית מס, אין לנו בעצם אירועי מס על הרווחים, כמו שדיברנו בהתחלה. כן. אם זה ניצול שבישראל דירה ראשונה, יש לי פטור עד התקרה ממס רכישה, ופטור ממס בעתיד אם אני ארצה לעשות פליפ, ממס רווחון לתקרה מסוימת, אבל גם תקרה מאוד גבוהה. בסופו של דבר, גם משכנתה של 75%, גם פטור מס רכישה, גם שמתי את הכסף בקופה, הוא עובד לי פעמיים. בסופו של דבר, יש פה עסקה שהיא נורא טובה, וזה דוגמה קלאסית איך אני לוקח לקוח מאותו דרך שהוא עשה, אבל במקום יותר חכם קצת, לעשות מהכסף שלי טיפה יותר.
כן.
ולפעמים זה גם יכול להיות הרבה הרבה יותר.
מעולה. ומבחינת... טוב, דיברנו על זה בעצם, על החיסכון החודשי. זאת אומרת, יש פה הסתכלות... אגב, מתי... זאת אומרת, ההסתכלות היא מאוד רוחבית, ומסתכלים באמת גם על העון המיידי, ואיך אפשר למקסם אותו בצורה רוחבית.
כמו שאני אומר תמיד ללקוחות, אנחנו בעצם מסתכלים על שלושה כלים מרכזיים שיש לנו בחיים. הכלי הראשון זה כל המוצרים הפנסיונים שלנו.
כן.
הרבה אנשים נוטים לחשוב, זה עוד 30 שנה, זה לא מעניין אותי. אני אומר להם, בדיוק הפוך. זה 30 שנה, מספיק שאני כל שנה אצליח לקבל עוד 1%, או בדמי ניהול, או בתשואה, ההפרשים בסוף יהיו מדהימים, ממש. הכלי השני בעצם שאנחנו נוגעים בו, זה הכסף העוני שצברתי. חסכנו עד היום, בלא משנה איפה, דרך קופה, דרך הבנק, דרך החיסכון של ההורים, לא משנה, חסכנו מה אנחנו עושים עם העון הזה. והדבר השלישי זה התזרים שלנו. יש לנו כל חודש תזרים חיובי. כמה אנחנו מראש לוקחים, איך שנכנס הכסף, לוקחים אותו באותו יום, לוקחים אותו למקום החיסכון שגם ייתן לי יתרונות מיסוי, צועה לאורך זמן, והרגל בראש במיין שהכסף הזה הוא לא למותרות ולבזבוזים, הוא למטרות ויעדים.
כן.
ממותרות ובזבוזים למטרות ויעדים. ואז פתאום יש לכסף הזה צבע. מה אני עושה איתו? למה הוא מיועד? ופתאום משתחרר להיות טיפה בונוס? אני יודע מה המטרה של הכסף, אז אני כבר ישים עוד קצת. ופתאום זה נהיה אחרת.
רגע, התהליך שלכם, כאילו, מתי הוא נגמר? זאת אומרת, יש פה...
אפשר להגיד שהתהליך לא נגמר אף פעם.
כן,
כאילו, אפשר. לא, במהות, אתה יודע, אני שנייה חוזר צעד אחד אחורה, נגעת באיך להשקיע ומה לעשות. חשוב מאוד להבין, תכנון פיננסי הוא לא רק פעולות אקטיביות. כאילו, בסוף יש פה מיינדסט אמיתי, שדמות צריכה להבין שחלק מההשקעות זה באמת לייצר עוד נתיב הכנסה, לא עכשיו לבוא ולהגיד, אני אתחיל לטייל בעולם, אתה יודע, ואני אשכח מכמה עולה, וחופש כלכלי מלא, ויש לזה הרבה מאוד מושגים שהיום חונים בשוק בחוץ.
ולעבוד עם לפטופ מהים.
כן, בדיוק, לפטופ מהים, וראיתי כמה תמונות שלך, דני, אבל אני פשוט, אני בסוף אומר, אנחנו צריכים לדעת, כן, סתם, אני צוחק, אבל זה לא נוח, זה בדיוק זה.
מלא חול נכנס לך ללב, ניסיתי, זה לא נוח.
הלך הלפטופ. אנחנו צריכים לדעת שאני מסתכל על תא משפחתי, אני רואה בסוף שהאבא מביא משכורת הביתה, והאמא מביאה משכורת הביתה, ואנחנו צריכים לדעת שהכסף שלנו אמור להיות חליף לדברים האלה. אז יצרו מוצר פנסיוני, שנקרא פנסיה, שזה אחלה, הוא משעמם, הוא מגיל, אנחנו רואים שהכסף שם נזרק בכל חודש הצידה, שהוא אמור להביא לנו בעצם את אותה הכנסה לאחר הפרישה שלנו, ולהחליף את השכר החודשי. כן. אבל אני אומר, בוא נקדים את זה. בוא, נכנסת לשחק כדורגל, אל תתחיל לתקוף בדקה 88, תתחיל מהדקה הראשונה. אז התחלנו בהתחלה, בוא ניצור את זה, שהכסף שהיום אני חוסך, קודם כל, לייצר לי חינוך פיננסי אמיתי. כל חודש משקיעים. לא מחכים לסוף שנה, לא מחכים לעוד שנתיים, לא מחכים שיהיה לי 200 אלף בשביל להשקיע, כל חודש. בשוק ההון קוראים לזה מיצוע, אתה בא ואומר, אני רוצה לדעת שאני עושה לי ממוצע כזה, שהשוק יורד אני מרוויח, שהשוק עולה אני עושה לי ממוצע, שהשוק באמצע זה סבבה, אני צריך לדעת. חינוך פיננסי זה שאני מתלווה, וכמו שאני יודע שאני משקיע במהלך החודש, כמו שאני יודע שאני מביא שכר הביתה במהלך החודש, וכמו שאני יודע שאשתי עושה את זה, גם ההשקעות שלי צריכות לעשות את זה.
כן.
והכסף צריך להגיע למצב מסוים, שהוא מתחיל להניב לי הכנסות במשפחה, כמוני וכמו אשתי. אתה מביא, הוא מביא, היא מביאה, וגם הכסף צריך להתחיל להביא את זה. אז זה הדרך שלנו להסתכל, ואם אתה לוקח את זה בזמנים, אז תכנונו כאילו בנוי בכמה שלבים, נגענו את זה בווייז, אבל במפה כלכלית, אבל השלב הראשוני זה קודם כל להכיר, זה לבוא לשבת מול בן אדם, ולנסות ולגרד או לשבור ממנו את אותם חלומות, לבוא ולהבין באמת לאן הוא מנסה להגיע. אז אחרי שהבנו את זה, אנחנו צריכים לפרוט את הכל, לשים על השולחן, ממש תחשוב כמו קוביות, נכסים, התחייבויות, עלויות, תשואות, כל הדברים הקצת פחות מעניינים לבן אדם שלא נוגע בזה, ויוסי עם עיניים בורקות פה בצד, אבל זה בדיוק הצד השני. ואז אתה אומר לעצמך, סבבה שפרטתי את הכל לקוביות, מפה מה אני הולך לבנות? איך הארמון הולך להיראות? אז סבבה, אנחנו מתקלים בלא מעט אנשים שכאילו מקבלים איזשהו ארמון, איך הוא בונים אותו, ותעשה ככה ותעשה ככה ותקנה את התיק הזה ותקנה את הנייר הזה, אבל הוא יוצא מתוך הפגישה, והוא לא יודע מה לעשות. הוא לא, כמו שהוא לא ידע לבצע את זה עד היום, הוא לא יודע גם לבצע את זה בעוד רגע. אז התהליך שאנחנו מביאים הוא מעט שונה. זה לא רק שאני מביא את התכנון, יש לנו את האופציה להוריד כובע אחד, לעבור לכובע אחר, ולבוא להגיד, בוא אני יודע גם להוציא איתך לפועל עם איש שלך, עם איש שלנו, עם דרך ביחד, כדי שנבין שכל התיאוריה הפכה באמת למעשה. אני לוקח את זה בתהליכי חוכמה, אתה יודע, אתה קודם כל צריך לרצות, אחרי זה אתה צריך להבין את התיאוריה, השלב אחריו זה המעשה, ובין התיאוריה למעשה יש מרחק על חלל, והשלב האחרון זה לדעת שאתה עושה את זה בסיסטמטיות, זאת אומרת, לא פעם אחת נגעת נסעת ובוא נראה לאן זה יגיע בקצה שלו,
שיש שינוי הרגלים.
בדיוק, לרצות, להבין, לעשות, להתמיד. לרצות, להבין, לעשות, להתמיד. ברגע שאתה פונה ואתה מבין עם עצמך לאן אתה מכוון, ואתה עובד על המיינדסט שלך בצורה טובה שזה מגיע לשם, אתה מצליח לבנות את הדרך ולסלול אותה בצורה הרבה יותר חזקה וטובה.
כל פרק זה איכשהו מגיע בסוף למיינדסט, שתבינו. כל פרק.
החיים שלנו זה מיינדסט. בסוף אתה יודע, אתה צריך להכניס, אנחנו מכלול של תכונות, וכל אחד הוא פאזל ופסיפס, או איך שלא נקרא לזה בפני עצמו, ולא לכולם נולד הקוביה הזאת של איך אני עושה כסף, או איך אני גורם לכסף לעבוד בשבילי, או איך אני רואה את המספרים בצורה טובה. אז אתה צריך לפעמים או ללמוד לבד, או להיוולד עם זה, או להתחבר לדמות שבאה ואומרת לך, אופ, הנה הקוביה שהייתה חסרה לך. אז בוא נחבר לך אותה.
כן.
זה רגע ישתלב לך בצורה טובה, זה יתחבר לך למוח, זה יתחבר לך ללב, זה יגשים לך את אותן מטרות, ובוא נראה איך אנחנו יוצאים לדרך. אז אנחנו מנסים במהות, איך אמרתי, להסביר לאחיינית שלי, לקחת ילדה קטנה, להסביר לה, אם היא יבינה, גם בחור בן 40 יבין. בתקווה, כן, התקלתי בכמה שזה קצת יותר קשה, אבל במהות הוא אמור להבין את זה. אתה אמור לשלב לו את זה לאותו פסיפס שלו, ולצאת איתו לדרך.
מדהים. תשמעו, זה, מי ששומע, תקשיבו, זה פרק שכדאי לכם לשמוע עוד את זה פעם לפחות. אני רוצה לעבור לנושא אחר. יש היום, דיברנו על זה טיפונת מקודם, את כל הנושא של העלאה של הריביות. אמרת יוסי שזה באמת משהו שלא יישאר איתנו לתמיד. אני מניח ש דיברנו על זה כבר בפרקים אחרים, אז לא נדבר על זה הרבה, אבל זה איזשהו מהלך של בנק ישראל, היא נגזרת של הבנק הפדרלי וכך הלאה בארצות הברית. לא להיכנס לזה, גם לא מעניין בסוף את הבן אדם שיש לו הלוואה כרגע שמחביד.
הכלכלה הגדולה, פחות מעניינת אותה.
כן, כן, היד הנעלמה שם עושה עבודה.
לך תסביר לבן אדם, מעלים ריבית, קרוסים פחות, מקנים פחות.
לא, מה שהיה לנו זה הפרק מעניין.
אבל בסופו של דבר, ברחוק, זה כאילו, זה באמת הכלכלה הגדולה שלנו, אנחנו יכולים להבין את הסיסטם, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שיש לנו כסף יקר, קונים פחות.
נכון.
זה בשורה התחתונה של הזה. הכי פשוט, כסף יקר, קונים פחות.
כן, כן, כן.
והכי מופשט לכל גיל, לכל אחד מאיתנו.
זה גם באמת משהו שהוא, אתה יודע, אני קורא ורואה הרבה, זה לא קשור לשאלה, אבל אם כבר פתחנו את זה, מלא כאילו קבוצות ופורומים שממש מדברים על למה כל דבר קורה, ומה זה משנה, זה לא מקדם אף אחד. כאילו, אוקיי, תבין עכשיו למה הבנק הפדרלי העלה כדי ללחם באינפלציה שזה, וישראל עושה, להדפיס כסף, לא להדפיס כסף, זה כל כך באמת תיאוריות של האוניברסיטה.
רק שזה סגנון של אנשים, יש אנשים שנתקלים באיזושהי תקלה. כן, נתקלים בתקלה, והוא בא ואומר, איזה בסה, איזה בסה, ויש בן אדם שעומד בצד, ואומר לעצמו, איך אני מנצח את הסיטואציה? אז אפשר להסתכל על הריבית ולריב איתה, אבל...
מה שאני רציתי להגיד, אני חושב שזה אנשים שמסתכלים על הדברים הפילוסופיים, שלא מקדמים אותם. הם סתם בזבזים זמן על שטויות. כאילו, אין משהו שאתה באמת...
זה להראות ידע. אתה מכיר את זה בצבא, שיש את השאלות קידבק? כשהוא רוצה להראות שהוא יודע? זה בדיוק זה. כי בסופו של דבר, זה לא באמת נוגע. אני צריך בתור אזרח, בתור בן אדם, שסבבה כל התיאוריה הגדולה וכל הדברים וכל ההתנהלות, תכלס, מה עליי לעשות?
בדיוק.
מה לעשות?
כן, כן.
בפועל עכשיו הלוואות שלי יותר יקרות, המינוס שלי יותר יקר, האשראי שלי יותר יקר. אנחנו, ישראלים, לא בושה להגיד את זה, אוהבים בזבז. אם יש התרבות האמריקאית שאוהבת לבזבז, שם הבינו את זה בארצות הברית, אין מינוס? בישראל אנחנו אוהבים בזבז ויש מינוס. וזה בדיוק
כאן. אנשים לא יודעים שזו המצאה ישראלית. לא יודעים, באמת.
זה המצאה ישראלית מינוס?
מינוס לא קיים בכל העולם.
אני יודע שלא קיים בכל העולם, לא יודע אם זה המצאה ישראלית.
לדעתי ישראל הייתה בין הראשונות, לא יודע, אתה יודע מה, אולי
אני מפתת? אני לא יודע.
חזרתי בביטחון, אבל מה שאני זוכר זה המצאה ישראלית.
אז אנחנו בדומה לאמריקאים, לא כמו האירופאים, נורא אוהבים בזבז, נורא אוהבים לבזבז, אוהבים חיים טובים, אוהבים חווי מותרות. אנחנו רואים את זה בצריכת האשראי שלנו בכל פעם מחדש. אמריקאים אין להם מינוס, אנחנו ישראלים גם יש לנו מינוס, וגם יש לנו הלוואות. עכשיו יש לנו גם את הלוואות מכרטיסי אשראי, וחיוב קבוע, וזה בעצם המצב שפעם הכסף לא היה יקר. היה לי הלוואה של פריים פלוס 1, פריים פלוס 2, בשפה פשוטה 2.6, עכשיו עזבו אתכם מספרים, כסף זול. היום אותו הלוואה, שהיא הפריים היומים אמרנו שהוא היה 1.6, היום זה 5.25, ועוד בצפי לעלות ל-5.5, אותה הלוואה היום בערך בפי 5, פי 6, פי 7, פי 8, ריבית, זה כסף יקר. יקר, כסף יקר. עכשיו, אם אנחנו לא לוקחים את הכסף הזה להשקעה, אלא למותרות, אז המותרות האלה לא עלו לי 20,000 שקל. המותרות האלה עלו לי 20,000 פלוס הריבית של המינוס, פלוס הריבית של האשראי, פלוס הריבית של כל דבר. וזה מייקר לנו את כל ההתנהלות. ובשורה התחתונה, שכסף יקר, אנחנו צריכים לעשות שתי דברים נורא משמעותיים. אחד, זה לצרוך פחות. זו המטרה שהכסף יקר. איך ייגמר התקופה של כסף יקר? כשאנחנו נצרוך פחות. זה הכלכלה הגדולה. בשפה פשוטה אני אסביר לכם את זה. כסף ייגמר, הכסף היקר ייגמר, שאנחנו נצרוך פחות כתא משפחתי. פחות על מותרות, פחות על בזבוזים, פחות על מזון, פחות על כל דבר, קצת פחות בכל דבר. זה קודם כל ייגמר התקופה של הכסף היקר. דבר השני, אם יש לנו הלוואות, אנחנו עם פעם, זה היה פחות משנה לנו. כי אנחנו לא באים לבנק ובודקים מה הריבית ומה הדברים. כמה זה עולה לי בחודש? כמה, זה מה שמעניין אותנו, אז פתאום זה עלה לנו רק 2,000, ועכשיו זה עולה 2,700, 2,800, זה 50% יותר. זה כבר נהיה כואב.
כן.
ופה צריך לבוא ולראות האם זה מתאים לי. כי אני חייב להגיד משהו אחד, שזה אחד הטיפים שלנו בסוף, אבל אני אגיד אותו, אזרוק עליו מילה קטנה, התזרים הוא המלך. תזכרו את המשפט הזה. התזרים הוא המלך. אין מה לעשות, ברגע שהתזרים שלי טוב, אני אוכל להתמודד עם כל דבר. עם כל משבר, עם כל תהליך.
כן.
ברגע שהתזרים שלי הוא לא טוב, ואני לוקח הלוואה, שאני בעצם מראש יודע שהתזרים שלי כבר בעייתי, ואני לוקח עוד הלוואה עכשיו, מאיפה אני הולך לשלם את ההלוואה? לא מהתזרים. מההלוואה עצמה, אני הולך לשלם את ההלוואה. עכשיו, אם לקחתי 40, ואני במינוס, ואני צריך להחזיר 50, אבל מראש אני מחזיר את הכסף מההלוואה, אני עתיד להיכנס לגלגל של הלוואות שלא נגמר. וזה בדיוק מה שיקרה פה.
וזו ההבנה שאנשים צריכים להבין. כסף יקר, צורכים פחות, חצי שנה, שנה, כמה שצריך. אנחנו לא יותר חזקים מהעולם, אין מה לעשות.
אתה יכול לתת גם מילה לגבי, אתם מתעסקים הרי באיחוד הלוואות, נכון? אז תספר לה, למי שנגיד עכשיו יש לו משכנתה, ובאמת ההחזר החודשי כבד לו, איזה אפשרויות יש בפניו? זאת אומרת, מה הוא יכול לעשות? לא כולם, כן?
זה מצחיק כאילו, זה מקרה שיש לנו עכשיו, ממש עכשיו, אני לא אספר את השם של הלקוח כמובן, אבל זוג שמכניסים 20,000 שקל נטו, ומחזרים הלוואות, תחזיק חזק, דני, 15,000 שקל. וחודש, כן, כן, וחודש. מכניסים 20,000.
יש להם ילדים?
יש להם שתי ילדים קטנים.
כאילו זה גם לא משנה, גם בתור רווקים.
גם בתור רווקים, לא משנה.
שגרים עם ההורים, זה...
לא, יש להם דירה, זה חלק מה-15 הלוואות. יש להם על 800,000 שקל, 4,200 שקל משכנתה, ועוד על 400,000 שקל, 11,000.
אשכרה.
אני, שכל יהיה לי טוב, זה הלקוח, זה הסיפור, ככה הוא בא אלינו עם דמעות בעיניים, שהמינוס שלו בבנק, יש לו מסגרת של 50, הוא באיזה 66, והכרטיסי האשראי, מתוך 400,000 שקל, יש לו איזה 120,000 בכרטיסי האשראי, חוץ מעוד 120,000 שבחיוב קבוע, כאילו יש לו איזה 200,000 הלוואות בנקים, 120,000 הלוואות מכרטיסי אשראי, ועוד 100,000 בקרדיט, משהו כזה, על הכרטיס, שהוא רק חיוב חודשי קבוע. תקשיבו, זה ריביות של איזה 15, 16, 14 אחוז, זה הריביות שיש שם פריים פלוס 9,
שוק
מטורף. והוא בא אלינו כאילו למשרד, הוא אומר לי, יוסי, אפילו אין לי איך לשלם לך את השכר טרחה מקדמה, אין לי. אם אתה מצליח להציל אותי, תרשום כל סכום, אני אשלם אותו, אבל בוא תציל אותי. והיה לו שתי אלטרנטיבות בגדול. או שהוא ממשיך ככה עוד חודשיים ומעקלים לו את הבית. כי אין עוד מאיפה, כאילו הגיע באמת לנקודה, אין עוד מאיפה שירד מחר שקל.
כן.
אין מאיפה שירד. או לנקודה שאנחנו בעצם באים ואומרים, יש לנו נכס ששווה באזור ה-3 מיליון שקלים, יש לנו משכנתה ששווה באזור ה-800,000 שקלים, אנחנו יכולים לקחת את אותם 400,000 שקל הלוואות שיש לנו, לפרוס אותם לפריסה יותר ארוכה, נכון? בריבית יותר טובה, כי יש לי נכס כנגד, זה לא על האוויר.
כן.
ובעצם אנחנו הצלחנו להוציא לו כ-300 או 350 אלף שקל על חשבון הנכס שלו בפריסה ארוכה. אנחנו גם הבאנו אותו אחרי זה לראות איך אנחנו מסדרים את ההלוואות, וגם הכי חשוב, נפגשנו איתו לפני שבוע, אם אני לא טועה, לראות שהוא באמת עומד בתזרים.
כן.
כי זה לא רק העניין לפתור לו את הבעיה החודשית של ההלוואה, זה לוודא גם שאחרי חודשיים או אחרי חודש שהוא עבר את החודש הזה, התזרים שלו חזר להיות חיובי.
כן.
כי אם הוא שוב שלילי, אני עוד חצי שנה... בדיוק, אני לא פתרתי לו את הבעיה, אני שמתי לו פלסטר, אבל לא הבאתי שירות לבן אדם. הערך האמיתי זה לבוא ולוודא שאותה משפחה, אותו אותה משפחתי, לא חוזר לאותה טעות.
יש, אבל כמו שאבים, התמדה בסיסטם.
על לראות שהתזרים שלו עכשיו חיובי, אני אקצר לכם במילים, מ-15,000 הלוואות, הוא היום מחזיר 7,200. מ-15,000, הוא היום מחזיר 7,200. נכון, זה בפריסה יותר ארוכה. נכון, הנכס שלו משועבד, למרות שהאישה נורא פחדה מזה. ואמרתי לה, מה את מעדיפה? שיקחו לך את הנכס?
לא, גם זה כאילו נראה לי סיטואציה מוזרה.
הגעתם כבר לנקודת קצה, כאילו בל חזור. לא יודע איך הגעתם לשם, אבל הגעתם, ולשמחתי, יש לי פתרון, יש לי איך לעזור לכם, והבאנו לנו את הפתרון. והצלנו את המשפחה הזאת, ואני מבחינתי הפגישה הזו אחרי זה, שראינו שיש להם עוד 1,500 שקל תזרים חיובי, אחרי זה, זה החלק היותר שמח מבחינתי.
חד משמעית.
שממינוסים הם הגיעו ל-1,500 תזרים חיובי, כי הם הבינו את המשמעות עכשיו של לא יהיה להם עוד פעם אפשרות להינצל.
זה כל כך חשוב העניין הזה, והרבה אנשים גם לא, זאת אומרת, מגיעים לסיטואציה שהם דוחים את ההחלטה הזאת, כי זה לא נעים, המחשבה אפילו על פתאום לקחת יועץ פיננסי שיבוא ויעזור לי, ואז מגיעים...
זה לחשוף את הקלפים כאילו, לבוא לראות שכאילו הגעתי למצב של מינוס 400,000 שקל, זה די להתפשט.
זה מאוד מביך, מאוד מביך.
מאוד.
בהתחלה הייתי, בהתנדבות, הייתי מלווה ממשפחות, ולא הבנתי, כאילו, מה יש להתבייש? כאילו, מציאות קשה, ויש לכם ילדים, מה אתם? אבל כל פעם זה לפתוח, ואנשים באים, דיברנו על זוגות שמגיעים, ועל האופנוע שהוא רצה לקנות, זה כאילו, באמת, הרבה פעמים מרגיש לי כמו טיפול זוגי. כאילו, באים זוג
בסוף זה מתממשק עם הרגש, אתה יודע, גם דמות שעומדת מול המראה, ועזוב רגע כסף. והוא היה צעיר, והיה לו 6 קוביות בבטן. והוא היה רץ כל שבוע, והוא עושה כפיפות בטן, ועושה מתח, והיה נראה כמו ג'ון בריון, ופתאום הוא מגיע לגיל 40, והוא עומד מול המראה, והוא אומר לעצמו, שמה, זה לא אותו דמות. עכשיו, אתה צריך קודם כל לעמוד מול המראה, ולבוא להגיד, איפה אני נמצא עכשיו? אני לא רוצה לתת לזה טייטל לא טוב, אבל אתה לא באותו מקום, אתה שמן יותר ממה שחשבת, אתה קודם כל צריך להבין את המקום שאתה נמצא בו. אז או שאתה בא ואומר לעצמך איזה בסה וממשיך באותו מקום, כמו הדמות הזאת, יוסי יכול להקטין את זה, אבל הבן אדם שלח לו הודעה, תודה שהצלת לי את החיים, לא רק את הבית, את המשפחה, את הילדים, ברור לך שיש שם מתחים ברגע שהמשפחה חושבת שהבית הולך להיעלם, והתזרים הולך להישאר ככה גם אחרי שהבית ייעלם, בסוף צריך לדעת לעשות את האקטים האלה לפני שאתה מגיע עם הגב לקיר. כן. אתה צריך לדעת מה המכשירים, הכלים, הדרכים שלך, לפרוץ את הגבולות, להשתמש במקסימום מיצוי. כן, בסוף הבעל מקצוע, אתה יודע, לתקן את המכונת כביסה, אם היא התקלקלה, אני יכול לבוא ולנסות לבד. אני אביא בעל מקצוע, זה כנראה ייקח הרבה פחות זמן. ופה זה אולי נשמע לנו קצת יותר מסובך, אבל יש כלים שהם הרבה יותר פשוטים, ואנשי מקצוע שיודעים לעשות את זה בעילאיות. כן. זה בדיוק הנקודות.
אני רוצה עוד להדגיש טיפה משהו אחד על זה. אותו בן אדם כנראה אם היה טיפה בודק, היה יכול מה שנקרא לעשות מחזור משכנתא בעצמו, לראות איך הוא מוציא עוד כסף על הנכס, או דרך יועץ כזה או אחר. אני חושב שמה שמקפיץ אותנו מדרגה בהסתכלות על האנשים, שאני קודם כל הבנתי שהבעיה שלו, זה לא שהוא הגיע ל-400 אלף שקל מינוס. הבעיה שלו שהתזרים שלו החודשי הוא שלילי. Mm-hmm. וזה כל הפגישה לאחר שעשינו את כל הפעולות, ווידינו שהתזרים החיובי, זה הערך האמיתי שאני יכול לתת ללקוח, שלא רק לפתור לו את הבעיה, קח את הכסף, יאללה, ביי. אלא באמת לדעת שהמשפחה הזאת תקפוץ מדרגה קדימה, מהיום ואילך. לא רק לשים את הפלסטר, אלא באמת למצוא את הפתרון לבעיה עצמה. איפה הבעיה נמצאת, איפה היא חונה, לפתור אותה. ההלוואה זה רק דרך לפתרון, היא לא הפתרון. פתרון היא לראות שהמשפחה הזאת מקיימת, חוזרת לתזרים חיובי. וזה היה כל התהליך, ואני שמח שגם המשפחה הזו לקחה את זה על עצמה. כי יצא לי גם לתפוס, לקרוא מקרים עם לקוחות, שכמה שעבדנו ועשינו, הם חזרו לתזרים שלילי. שזה משהו, כבר עוד פעם חזרנו למיינדסט מקודם, זה יותר בתפיסה של, הם חיים מעל הפופיק, וככה הם רוצים להמשיך לחיות, ודיברנו על הדברים והסברנו, אבל עובדתית, זה מה שהם עושים בשורה התחתונה.
כן. תראו, אני חושב שאתם גם הגוף, בין לגופים היחידים, לא אגיד לגוף היחיד, אבל בין לגופים היחידים, שההוליסטיות היא, באמת זה 360 שאין דברים כאלה, כאילו, גם כל מה שקשור להלוואות ואשראי, גם כלכלת המשפחה, גם תכנון פיננסי והשקעות, וביטוחים וייעוץ פרישה, ויש פה כל כך הרבה שירותים שזה מדהים. על כל פנים, תראו, אנחנו כבר בסוף הפרק, אני יודע שהזמן טס, תמיד אני כזה, וואי, איך כבר 50 דקות. אני כן, אבל אשמח, אנחנו כל פרק מסיימים עם שלושה טיפים, שניים, שלושה טיפים למאזינות ולמאזינים, אז אני אשמח ככה לכמה טיפים שלכם.
אז אחד כבר נגענו בו, זה מס עיזבון. בעצם כל אחד שיש לו תיק מניות דרך הבנק, לבוא ולחשוב מה החשיפה שלי במקרה של מוות, זה טיפ אחד שאני רוצה לגעת בו. הדבר השני, זה לכל האנשים הסחירים שמופרש להם קרן השתלמות, ויש להם גם עוסק פטור, עוסק מורשה, הם תמיד מתפלים שהם יכולים להפקיד גם הם לקרן השתלמות. עכשיו, אני לא מדבר אם זה יוכר לנו כהוצאה, לא יוכר כהוצאה, יכול להיות שמס הכנסה לא יכיר לנו בזה. אבל זה שאני יכול לחסוך כמעט 40 אלף שקל בשנה, בשכיר שלנו כ-18 אלף שקל, ובעצמאי שלנו עוד כמעט 20 אלף שקל השנה, שכסף שפטור מרווחי הון, זה קפיצת מדרגה מטורפת לכסף שלי. אז כל אחד מכם שיש לכם עוסק פטור, עוסק מורשה, יש לך הכנסות, אין לך הכנסות, לא רלוונטי. את ה-1,500, 1,600 שקל בחודש שאתה מתכוון גם ככה לחסוך, שים בקרן השתלמות. זה מוצר פשוט שנותן לך, אצלו זה נקרא מוצר סופר על. זה המוצר היחיד שאם אתה מפקיד מהברוטו.
וללא IRA.
IRA זה בכלל, IRA זה כאילו השלב הבא, זה next step. עוד פעם, IRA זה משהו שהוא נורא חשוב לשים לב. לא כולם יודעים לסחור. לא מומלץ לכל אחד שעכשיו פעם פתח תיק ראשונות שלו, אחרי להתחיל לסחור ב-IRA על כסף גדול. אנחנו לא ממליצים את זה. IRA זה באמת בן אדם שמבין את המשמעות, שיודע מה זה לנהל את הכסף שלו בעצמו.
שבוע אליכם.
עזוב, זה הנושא הזה. והנושא השלישי, שהוא באמת מבחינתנו זה התורה, התזרים הוא המלך. ביום שאנחנו נבין שאנחנו רוצים להגיע להתקדמות משמעותית בחיים, אם אנחנו נקנה את כל המטרות והדברים שאנחנו רוצים, מהרווחים שאנחנו עושים, מההון שלנו, מהפירותים, מה שנקרא, הצועה הפירותית שאנחנו מקבלים, הדיבידנדים, ולא אוכלים את הדברים האלה מההון הראשוני, כל החיים שלנו השתנו. אם אני עכשיו רוצה לקנות רכב, ואני אשתמש ב-150-200 אלף שקל שיש לי בשביל לקנות את הרכב הזה, או שאני אשים את הכסף הזה בהשקעות, ומהצועה שאני אקבל, מהכסף הזה, אני יודע מה התקציב החודשי שאני אוכל לשלם על הרכב, אני פתאום גם שומר לי על הכסף, וגם קניתי את הרכב. נכון, זה לא היה רכב שרציתי ב-200,000. זה היה רכב בתקציב הרבה יותר נמוך, אבל בהתאם לגדילה שלי. וביום יבוא, ביום מן הימים, שהעון שלי יהיה מספיק גדול, והדיבידנדים שלי יהיו מספיק יפים, אני אוכל את הרכב חלומות שלי. אבל איזה סיפוק זה אז, שעשית את זה בדרך, כאילו בדרך הנכונה להגדיל את העון, גדלת, 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 לא קפצת מעל הפופיק להראות, ואז אתה קונה את הרכב שתמיד חלמת עליו, לא מכסף שלך בכלל. מהרווחים שלך, זה כאילו כסף שהוא...
שהוא כביכול לא שלך.
הוא לא שלך.
כן.
זה הצורה שאתה מקבל.
זה כמו שאני קורא, אני קורא למינוף לצורך, לדוגמה, מהקרן השתלמות או מהקופות.
שדיברנו קודם, המינוף לצורך נדלן.
כן, אתה הופך להיות הבנק של עצמך, תחשוב על זה, כאילו, אתה לוקח ריבית כביכול מעצמך, משלם מעצמך.
אני לוקח פה טיפ קטן, אולי על מה שיוסי אמר פה, אם אתה לוקח את הטיפים הנכונים האלה, שאני מגשים את המטרות שלי מתוך הפירותי ולא מהגזע עצמו, זה יכול להיות אחלה פתיח לחינוך פיננסי לילדים, גם למי שלא מבין כל כך כלכלה. הרי בסוף שאתה בא ואומר לילד, אתה תשתול עץ, וברגע שהעץ יוציא לך כמה תפוחים בודדים, אתה קוטע אותו וגודע אותו ישר מהשורש, אתה גם מאבד את העץ, גם את התפוחים, וכנראה שכאן הפסד את הכל. אבל אם אתה מלמד אותו להצליח לחיות עם זה, ולגדל את העץ, ולהצליח להניב עוד פירות ועוד פירות, עד רמה, שזה באמת ככה, כי בסוף זה אקספוננציאלי, ואנחנו מצליחים להבין את זה גם מהקורונה, גרפים וכאלה, אבל אנחנו מצליחים להבין שיגיע שלב, שאני גם לא אצליח לאכול את כל התפוחים שהעץ הזה מביא לי. ואם אני מביא את העץ הזה לבחרה, ולבחרה, ויהיה עוד עצים ועוד, אתה מצליח ליצור משפחה, שבסוף, אתה יודע, יש משפט יפה שאומר, אתה לא בוחר איך להיוולד. זאת אומרת, להיוולד אני זה לא בחירה שלנו, אבל למות אני זה כן בחירה שלנו. ואם אתה מצליח גם ללמד את הילד איך אנחנו מצליחים מהפירותי ולא מהבסיס, בעצם לגדוע את העץ כמו שאמרתי, אתה גם מצליח חינוך פיננסי, אתה גם מצליח להנחיל את זה לעצמך, וזה יכול להיות מטרה מעולה גם למשפחה וגם לדור הבא.
מדהים. חברים, אתם צריכים לראות פה, אני חווה שאין לי וידאו, יש לכם ברק בעיניים, וכאילו, וואו, אנרגיות משוגעות. על כל פנים, אנחנו מסיימים עוד פרק של פודקאסט, אתם מוזמנות ומוזמנים לשמוע אותנו בכל האפליקציות, לעקוב, גם בפייסבוק, גם בספוטיפיי, באפל, ביוטיוב אפילו יש לנו אפשרות לשמוע אותנו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. יאללה, ביי.
תודה, דני.
תודה.